السلام تعالی اور اس کی عدالت ملاتا سواس مسئلہ ملان ملام ملکا شا اور سلامسیا گنوز و לאט לאט מתפתח ויוצא והרב המשיל הזה כאן לאפרוח שנמצא בתוך הביצה שנזמה לפעמים בתוך הביצה יש הכל ואם יצאו מהביצה אז סוף החיים שלו וכשהאפרוח באמת יוצא לפני הזמן זה סוף החיים שלו אבל כשמגיע הזמן הוא צריך לצאת, אם הוא יישאר בביצה, הוא יחנק. וכך זה הראייה של הדור של הגאולה, שעד תקופה מסוימת אנחנו נמצאים במין קטנוניות, חיים מאוד מאוד פרטיים, שנדמה שמלבד זה אנחנו לא יכולים לחיות. זה הצורה של הגאולה. ויש רגע שצריך לעלות לחיים חדשים, חיים מהירים הרבה יותר ואז יש משבר עם התקופה הקודמת ונדמה לאלה שלא מבינים שזה הסוף, הסוף של העם כמו שאם האפרוח היה חושב, אולי לא היה חושב שאם הקליפה של הביצה תישבר אז זה סוף החיים שלו וכשהוא הגיע ליכולת שלו לצאת אז אדרבה השבירה של הקליפה היא יציאה למצב של חיים הרבה יותר מתקדם וכך גם כשהוא בקן כשהוא מקבל את הטיפול על ידי הציפור או התרנגולת שמספקת לאפרוחים את המזון והוא מגיע לגיל שהכנפיים שלו מתפתחות הוא יכול כבר לעוף מהגיל אז להישאר בכן, בשבילו זה קצנות. וכך הרב מתייחס לדימוי שנמצא על המשיח בזוהר, שהמשיח נמצא בכן ציפור. הוא נמצא במין מקום כזה, כאילו סגור, ואחר כך הוא יוצא. ואז כאן, בסוף הפסקה, הרב עובר לדבר על חבלי משיח. אנחנו מקובלים שלקראת ביאת המשיח יש מצבים מסובכים שהם נקראים חבלי משיח. חבלי משיח הפנימיים, זה נמצאים איתי במקום, חבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. כלומר, יש חבלי משיח שאלה צרות שבאות על האומה, כמו של מלחמות, רדיפות, משברים ויש חבלי משיח שזה נוגע לאישיות של האישיות לא דווקא לאישיות הפרטית אלא למדרגה הרוחנית שלו הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות הם הם איסורי חנק לרוחה דמלכה משיפה ובגלותה בתראה בספה המתקן את הצעדים האחרונים אשר חרפו עבריך השם אשר חרפו יקבות משפיך ברוך השם לעולם מידע אנחנו רואים כאן מושגים שצריכים ברוך מוכנים בקטנות זה מושג של תורת הנסתר וכיוון שהרב רוצה לשפוך אור ממקום גבוה מתורת הנסתר אז ההמשך של המשפט הוא בארמית ארמית בלשון הזוהר רוחה דמלכה משיחה דבגלותה בפעה בספק אחר כך הוא עובר שוב לעברית המתקן את הצעדים האחרונים ומכאן החתימה בפסוק אשר חרפו עברך השם אשר חרפו עקבות משיחך דרך אגב אנחנו רואים מקור בתנ"ך לביטוי עקבות המשיח שזה לא מתחיל מחדה, זה הרבה יותר קדום, זה מתחיל בתהילים. מה המשמעות של הדברים? ירידה למעמקי הסיבות של מוחין בקטנות. מה זה מוחין בקטנות? אני לא אבאר את הדברים במה שזה בתורת הנסתר, רק את העיקרון של הדברים. האדם מתפתח מקטנות בגיל של ינגות, שנה, שנתיים ראשונות, אין לו חיים שלו, הוא מקבל את החיים דרך האימא, הוא יונק ממנה, שזה קצת המשך ממה שהיה קודם, שהוא היה עובר, שכל החיים שלו היו באופן ישיר רק מהאימא. אחרי שהוא נולד, הוא לא יכול להתנתק להיות עצמאי, אז זה מצב ביניים של ינקות. אחרי זה באה התקופה של ילדות, מאז הוא כבר לא צריך לנוק, הוא יכול לעכל בעצמו אוכל, מתחיל ללכת, אבל הוא עדיין תלוי לגמרי בחסדם, בהשגחתם של ההורים, של אחרים, התקופה של הילדות. עד שהוא מגיע לגיל קרוב לבר מצווה, בגיל הזה הוא כבר מסוגל לצאת החוצה, מסוגל לעשות קניות, יש לו קצת כוחות, הוא מתחיל לראות יכולות מעשיות. זה הגיל שהוא חייב במצוות. אחרי זה הוא מגיע לגיל הבחרות. גיל הבחרות, הכוחות הגופניים מתמלאים לגמרי. הוא כבר בכל הכושר הגופני שלו. מסוגל להיות בזה עד גיל 20. בין 20 איש, בין 20, כל יוצא צבא, כבר מסוגל לכל. אבל עדיין לא שלם במדרגה הרוחנית שלו. יותר בגיל 30, 40, בין 40 לבינה, אז הוא מגיע להשתלמות של האישיות הפנימית. אדם לא עומד על דעתו של רבו עד 40 שנה, אנחנו רואים לנו חזר. תקופות שונות שהן גם נראות באופן חיצוני. העובר הוא נראה מקובל, התינוק קטן, הילד קצת יותר גדול, אבל הוא עדיין אין מה להשוות אותו לבחור. הבחור פעם לקוחות, אבל אנחנו יודעים שהוא זקוק לעצה, להדרכה, בכל מיני דברים של הכלל. הוא לא יכול בעצמו להיות מנהיג, אנחנו לא מדברים על יוצאים מן הכלל, מיוחדים, משה רבנו, שמואל הנביא, היו גדולים מאוד, אבל הם מיוחדים, זה היה חסד של השם, אבל בדרך כלל זה המצב שבחור עדיין לא בגיל שהוא יכול להיות מנהיג. בשביל להיות מנהיג צריך לצבור עוד שנים של חיים, של ניסיון, של ידע, שהוא יכול לתת גם לא רק לדאוג לעצמו, ולא רק להגן על עצמו ולהיות שותף בהגנה על העם, אלא להנהיג את העם. ולזה צריך גם התפתחות של כוחות רוחניים. ואנחנו יודעים שהמדרגות האלה, ההתפתחויות האלה, הן קשורות עם האיברים של האדם, התפתחות של המוח, של הלב, של השרירים, של העצמות. ילד קטן, העצמות שלו רכות, השרירים שלו מדולדלים, רפואיים. ככל שהוא מתבגר, הכל הולך ומתחזק. ושלא לדבר על העובר, שהוא רך מאוד. אבל בכל המצבים, זה לא שלעובר אין מוח, אין ידיים, אין רגליים, כי ממילא לא מתפקד בהם. לא נכון, גם לעובר. לקראת הלידה יש לו את כל מה שיש לאדם מבוגר, כל האיברים. יש לו מוח, יש לו לב, יש לו שרירים, יש לו עצמות, אבל זה הכל ברמה אחרת. התינוק, אחרי שהוא נולד, קצת יותר, יש התפתחות של המוח, התפתחות של הלב, התפתחות של השרירים. בגיל שנתיים הוא כבר מסוגל לעמוד על הרגליים. לפני גיל שנתיים, עוד מגיל שנה, אם ילמדו את הילד לעמוד כשהוא עדיין לא בשל לזה, זה יכול לגרום לו לנזקים בעמוד השדרה, ברגליים. צריך בשלות בשביל זה. כמו שגם אם מחנכים ילד בגיל צעיר מאוד ללמוד תורה, הוא לא יקלוט את זה. כן? בגמרא כתוב שבין 5 שנים אביו רודף אחריו ולא מגיע, אם הוא הכניס אותו ללמוד תורה בגיל 5, אז אחר כך הוא ירדוף ולא ישיג אותו. הגמרא מביאה שני בירורים. בירור אחד, שהוא יהיה חולה כל החיים מהלחץ הנפשי שהוא צריך ללמוד, אין לו כוח לזה. בירור שני, שהוא יכול להגיע להישגים רוחניים שאף אף חבר שלו לא יגיע לזה. גרסא דאנקותא מאוד חשובה, ומשמע בגמרא ששני הדברים נכונים. בכל אופן, לכתחילה רצוי לחנך בכל גיל לפי המסוגלות של המקבל. אז גם לילד יש מוח, אבל המוח שלו זה לא מוח של מבוגר, זה נקרא מוחין בקטנות. הוא רואה, הוא מבין, הוא שופט, הוא מנצח את כל מה שקורה בעולם, אבל זה הכל הסתכלות שונה לגמרי משל הבוגר. כל שאדם יותר מבוגר, אותו מוח שמבחינה פיזיולוגית הוא לא הבדל גדול של התינוק, אבל הוא עובד משונה לגמרי. הוא מסתכל על החיים בצורה אחרת, הוא הרבה יותר בוגר. הרב מדמה את המצב האישי של האדם שמתפתח מיקות לילדות וכו' למצב של עם ישראל. יש גם לעם ישראל יקות, ילדות, התבגרות, ובגלות לעומת הגאולה אנחנו במצב של יקות, והמוח שלנו היה מוחים בקצרות, רואים את הכל בצורה קטנונית. איך מסתדרים עם הגויים? שולחים שתדלנים, נותנים שוחד. לא עולה על הדעת שאנחנו לבד נבנה מדינה, צבא. זה בכלל לא שייך. אנחנו עדיין בראש קטן. בראש צריך להמשיך, להתחנן, לבקש מחילה, לבקש רחמים. כאילו שאנחנו קטנים, ילדים, לא מסוגלים לשום דבר. וכשמגיעים לארץ ישראל, והגיע זמן הגאולה, וכל ההסתכלות שלנו, כשאנחנו כבר בארץ, היא הסתכלות של גלות. זה מוחין בקטנות. זה מוחין, מוח של קטנות. זה לא מוח של מבוגר. זה מוח של מתאים לילד, לקטן, לא לבוגר. הבוגר צריך להסתכל אחרת. ושלבוגר יש בעיה, אז הוא לומד, הוא מחפש דרכים איך לפתור את הבעיה, לא להתחמק מהבעיה. אנחנו רואים את ההתחלפות של השם של יעקב אבינו מיעקב לישראל. יעקב נקרא יעקב, ידו אוחזת בעקב עשיו. עשיו נולד ראשון, ויעקב בהבנה פנימית שלו מבין שלא ייתכן שעשיו יהיה ראשון, הוא הבכור. מה הוא עושה? הוא תופס ברגל של עשיו, לעקב אותו. הוא מנסה לעקוף את הדברים. לשון עוקבה, גם כמו מרמה, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. במקום לבוא ליצחק ולהגיד עשיו רשע, אסור לברך את עשיו, הוא מנסה להתחפש כאילו שהוא עשיו. אנוכי עשיו בכורך. במקום להגיד שהבכורה מגיעה לו, עשיו לא ראוי לבכורה, עשיו רשע, לא ראוי לעבודת השם, אז הוא קונה את הבכורה. במאבק עם המלאך של עשיו, בא אליו איש בלילה, נראה אליו איש, ונאבק איתו כל הלילה, בלי לדבר אף מילה. כשמישהו נאבק בלי לדבר, אני לא יכול להציע לו שוחד, אני לא יודע מה הוא רוצה, אני לא יכול לשאול אותו, הוא לא עונה. מה אני צריך לעשות? אין לי ברירה, פה אני צריך להילחם. אין ברירה אחרת, אני לא יכול לא כעת לא להתבלל ולא לבקש רחמים ולא להציע שוחד ולא לחפש מישהו שיתווך בינינו. פה אין ברירה, צריך להילחם. ואז הוא עולה למדרגה של ישראל, שרית עם אלוקים ועם אנשים בטוחה. המדרגה של ישראל, להכיר שאנחנו עם קדוש, עם שהשם איתנו, ואנחנו יכולים להוציא גבורה אל הפועל, יכולים להילחם, כמו נקרא בפרשת השבוע, אברהם המאמין הגדול, כששבו את לוט הוא יוצא למלחמה. יש לך סיכוי להילחם נגד מלכים, צבאות מאומנים, אחרי שסברו ניסיון והיכו את כל הענקים ואת הרפאים ואת האימים בהם ואת הזוזים, ואחר כך את מלכי סדום והמורה. אתה עם העבדים שלך שכנסת אותם ללמוד אמונה ויראת שמיים, הם יודעים להרים יד כנגד כל הבריונים שבאו מהצפון. ואברהם אבינו אין חשבונות, הוא הולך באמונה. הוא צריך להראות שאמונה זאת מציאות של עוצמה ושל ביטחון ולא נסוגים. הוא יכול גם למות, אבל הוא הולך למלחמה. אחר כך אנחנו נראה את זה בדורות הבאים אצל דוד המלך, ששאול אומר לו, איך תלחם עם גוליאת? אתה יכול להילחם עם גוליאת? הוא איש מלחמה מנעוריו, אתה רואה צום, מה אתה מבין בזה? איך תעמוד מולו? זה הר של ברזל ונחושת, מה אתה? בלי שריון, בלי כלום, איך תלחם? דוד אומר לו, השם הוא איתי, והוא ניגד גם לגוליאת, הוא אומר, עוד מעט השם מסגר את כל מחנה פלישתים, הוא מדבר מביטחון מלא. אנחנו הולכים לנצח, וכולם יראו שהשם עם ישראל, ויראו מי הם ישראל. דוד הוא מלך ישראל, יעקב הוא באמצע. יעקב הוא מישהו שמחפש בתחנונים, ברחמים, הוא כמעט לא רוצה להילחם. כשהבנים שלו נלחמים, שמעון וילדים שכם, אז הוא צועק עליהם, הייתם יכולים לסכן אותם. מי יודע מה הייתם יכולים לגרום. יעקב לא רוצה להילחם, הוא מחפש הכל בדרך של שלום, בדרך של תחנונים. זאת דרך בשביל הגלות, בזמן שהשם לא איתנו. אבל בזמן שהשם איתנו, אנחנו צריכים לחיות עם ראש אחר, לדעת שאנחנו מסוגלים להילחם. נכון, זה השם איתנו, ואנחנו עם השם. אנחנו לא פליטים ולא גולים שכל אחד יכול לדרוך עלינו ולעשות בנו מה שהוא רוצה. זה כשבאים לארץ ויש חשיבה שהדבר הכי טוב, מפלגות הדתיות יקבלו קצת תקציבים, לא חושבות שהן צריכות להוביל את כל עם ישראל לאמונה בשם, לאידיאל גדול, לחתירה לבניין המקדש, לחנך את העם כולו לתורה, להביא את המשפט היהודי לעם ישראל ולא להיות עם המשפט הטורקי והאנגלי. הכל מדברים כמו מסכנים. זה כשהמשיח פועל, זה הוא מרגיש לו מחנק, זה מוכנים בקצנות. אומר הרב, זה היסורי חנק שלו, כשהוא רואה שכל המנהיגים של העם הם חיים כמו ילדים קטנים, במוח של ילדים. הם לא מבוגרים, הם לא רואים שלעם ישראל יש לא רק אבא, יש לנו עתיד גדול. וחזרנו לארץ בשביל לבנות את העתיד הגדול, לא חזרנו לכאן כדי לחיות עוד פעם כמו שהם בבית שני, עם נציבים רומנים ועם הסכמות של האומות, לבקש מהם שיבוא אורח, אז לוקחים אותו ליד בשל להראות לו כמה אנחנו מסכנים, תראה מה שעשו לנו, מגיע לנו קצת מנוחה בארץ. אנחנו לא מסכנים, הגויים מסכנים. אם הם רצחו יהודים, אז הם לא מגיע להם לחיות בעולם, לא אנחנו המסכנים. אנחנו צריכים להראות נערת המכפלה. מעניין שאריק שרון אמר שהם אמר שהוא יהיה ראש ממשלה, שיבוא אורחים ויקח אותם למערת המכפלה וישאל אותם, לכם בארצות שלכם אתם יודעים מי האבות שלכם? יש עם שמכיר את האבות שלו מלפני 4,000 שנה כמונו. הנה כאן התחלנו, תראו מי היה דוד המלך, תראו את המלכים שלנו. לא להרוס את המסכנות, אנחנו לא מסכנים. אם הגויים רצחו אותנו בזמן שהיינו בגלות, זה שפלות שלהם. עדות שהם לא ראויים להיות בני אדם, מי שעשה דבר כזה, וכל מי שעמד וראה ושתק, והיה לו כוח לעצור. והם אחרונים שיתנו לנו מוסר, ויגידו לנו אם זה מוסרי לבנות בית בהתנחלויות, או שזה מפריע לשלום. שום מקום שמענו שמישהו בונה בית, נוטע עצים, נוטע כרמים, זה אויב של השלום. השממה זה השלום. שהכל שבונים זה האויב של השלום. למה לא אומרים את זה לגויים? אדמות שוממות ואנחנו באים להחיות אותן, למה זה אויב של השלום? אם הערבים רוצים שלום, מה זה מפריע להם שאנחנו בונים בתים? לנו מפריע שהערבים בונים בתים בסוריה, בעיראק, במצרים, בכל מקום. אנחנו באים להגיד להם זה מפריע לשלום, עדיף להישאר במדבר ובשממה. ואנחנו מתנהגים כך. זה מיצורי החנק של המשיח, שהוא רואה שהעם עדיין עם ראש קטן. גם העם, גם מנהיגים, שרבנים שאומרים שאמרו בזמנו לא לדבר על הר הבית, לא לדבר על רמת הגולן, זה מרגיז את הגויים, אסור להתגאות בגויים, אסור שאנחנו נרגיז את הגויים. לא להגיד שארץ ישראל שלנו, להגיד אנחנו רוצים לחיות, אבל לא להגיד שכל ארץ ישראל שלנו, זה מרגיז את הגויים. אנחנו צריכים לחיות לאווירה של גלות, זה איסורי חנק. זה מוחין בקטנות. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין בקטנות הן איסורי חנק לרוחה דמלכה משיחה, ובגלותה בתראה, והגלות האחרונה בסוף הגלות, המתקן את הצעדים האחרונים. אשר חרפו לבך השם, אשר חרפו עקבות משתך. הרב מדמה את הגאולה לפני המשיח כבניין של אדם, כאילו הקדוש ברוך הוא בונה את עם ישראל בצורה של אדם, והוא בונה בהתחלה את הראש, אחר כך את הגוף, והסוף הוא בונה את הרגליים, את הרכביים, שעליו עומד הכל. אנחנו הדור של הרכביים, של הרגליים, לעומת הדורות של הנביאים, של המלאכים, של התנאים. אנחנו פחותים, אבל מצד שני כל הגוף עומד על הרגליים. כל מה שיש בעם ישראל, כל המדרגות הגבוהות עומדות עליהם, לראות אם אנחנו מספיק יציבים, שאנחנו יודעים שעלינו אנחנו נושאים את רוח השם, את כל התורה, את כל הדורות, והכל מוטל עליהם. והגויים חרפו עקבות משיחך, שהם מחרפים, האויבים של השם, שהם לא רוצים שעם ישראל יקום, והם רוצים לפגוע בעקבות של המשיח, בדור האחרון. בדור האחרון, שמצד אחד הוא נמוך, אין לנו נביאים, אין לנו תנאים, אין לנו רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, אין לנו את אותם העצומים, אבל אנחנו נושאים אותם, ואנחנו צריכים להיות נאמנים ברוח שלהם. אלה ייסורי חנק שהמשיח מרגיש, אשר חרפו עקבות משלך. ואז ברוך השם לעולם אמן ואמן, זה סוף פרק ב' אל הפסוקים האחרונים, שברוך השם לעולם אמן ואמן, כלומר הדברים של השם יאמנו, כל מה שהשם הבטיח לישראל זה יתקיים. ייסורי סקילה היו בכל התקופה של עבודה זרה, ובכל הרעות, הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהם ענפיה. הרב מתאר כאן את ארבע מיתות בית דין, שהם ייסורי חבלי גאולה, חבלי משיח, והוא מתאר שהם נמצאים גם בגשמיות וגם ברוחניות. בגשמיות, בסורה חנק אנחנו יודעים עכשיו, 6 מיליון יהודים נחנקו בגזים, זה היה חנק. עם ישראל עבר חנק בשני דורות לפנינו. ויש גם חנק פנימי, רוחני, זה הקטנות מוחית. איסורי עבודה זרה, איסורי סקילה. סקילה, מה זה סקילה? שזורקים אבנים ושוברים את העצמות. השכלה עניינה להרוג מבחוץ על ידי שבירת העצמות. מה זה שבירת העצמות? עיבוד הצורה של האדם. הצורה של האדם היא על ידי העצמות. עמוד השדרה, רגליים, יציבות, זה נותן לאדם את הצורה. על איזה חטא יש, על איזה חטא בעונש של סקילה? עבודה זרה. מי שעובד עבודה זרה אין לו צורה של יהודי. יהודי זה קודם כל אמונה בשם. בלי אמונה בשם יש בזה סקילה, כאילו הצורה שלו הלכה. אין לו צורה של עם ישראל. זה עם ישראל בכל הדורות. אז זה הצד החיצוני, סקילה. ומרב קושר זה כאן עם העבודה זרה, וכל הרעות, הירידות והתמצומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהן ענפיה. אמרנו, מה זה סקילה? עיבוד הצורה של ישראל, חס ושלום. אז כשיש לנו חלקים בעם שהם לא נראים יהודים, אין להם כבוד למסורת של ישראל, אין להם התייחסות לצורה של ארץ ישראל, של עם ישראל, לא רק באופן פרטי, הם לא מבינים מה זה עם ישראל, הם רוצים להיות ככל הגויים. כן, הרב מבאר כאן שחבלי משיח זה שהמשיח יחד עם עם ישראל עוברים את כל ארבעת הצורות של ההריגה, סקילה, צורה, הרג וחן, ושבכל אחד מהם יש החיצוניות של המיטה הזאת ויש הפנימיות. הפנימיות נוגעת לרוח, החיצוניות שאנחנו מבינים, סקילה כפשוטה, הריגה כפשוטה, חנק כפשוטה, אבל יש חנק רוחני, וזה מה שעובר על המשיח ועל הדור של המשיח, אלה שמצפים לגאולה, והם רואים את כל הקטנות ואת כל הסבל הזה שיש מושא כזאת. יש לנו שר הבריאות. מה שר הבריאות צריך לעשות? מה התפקיד של שר הבריאות? לדאוג לרפואה שלה, נכון? יש כאן קורונה, צריך להסתדל בזה. הבשורה של שר הבריאות נשאר, אני לא יודע אם זה היום או אתמול, שהוא יקים בכל בית חולים מחלקה לשינוי המין. שזה מינו אותך לשר הבריאות, לבלבל את המוח לכולם, להיות מטומטם כזה. ועל זה צריך להשקיע את הכספים של עם ישראל. זה הבריאות, זה בריאות, זה כמו סקילה. מרגישים, אנחנו כאילו במדינה לא יהודית, זה מאוד קשה לראות את זה. לאיסורים נפשיים, ולא שאנחנו חושבים שכעת יפכו מאות אלפים לעשות את זה, זה ברור שחוץ מבודדים יחידים זה לא שייך. עם ישראל הוא עם בריא, רוב עם ישראל רובו ככולו הוא שומר מסורת, מכבד את המסורת, מכבד את התורה. בסקרים אמרו שבין 63% ל-65% צמים ביום הכיפורים, ברית מילה למעלה מ-95%. אנחנו עם דתי, בחוץ לא רואים את זה. במהדורת חדשות אחרי יום הכיפורים יספרו כמה אנשים נסעו לסיני לבלות וכמה מיליונים היו לבתי כנסת, והם לא מדברים. אז יש גם טשטוש של המציאות, ויש כאלה שהם חיים מהחדשות ומהרדיו ומהעיתונות, והם חושבים שזאת האמת, שעם ישראל הוא עם לא דתי, שעם ישראל הוא עם קצנוני. זה לא נכון, העם שלנו הוא עם הרבה יותר בריא, אבל ההנהגה היא לא בריאה. ההנהגה וכמה אנשים שהחליטו שהם המחנכים של עם ישראל, כל מיני אקדמיים וכל מיני מקומות, והם מנסים להשרות את הרוח שלהם על המדינה כולה, יחד עם הבגץ. אז זה מהאיסורים של הסקילה. איסורי שריפה, מה זה שריפה? שריפה זה, כמו שלמדנו, שריפה בנשמה בגוף קיים. שמבחוץ הכל נראה בסדר, אבל בפנים הכל שריף. החורבנות והגזרות המלכותיות על התורה, שיש גזרות על התורה, כאילו לא נגד עם ישראל, עם ישראל יכול לתת לו פרנסה ובריאות והכל, אבל שלא תהיה לו תורה, לטשטש את הרוח של התורה. במקום שמקצועות הליבה היו תורה, מקצוע הליבה זה אנגלית, מקצוע הליבה זה מתמטיקה, זה סוג של איסורי שריפה. כאילו יש חינוך, יש מוסדות ויש סדרים, אבל בלי יהדות, רק שריפות התורה והשמדות הנוראות שמכוונות להכירת הנשמה והפנימיות. זה היה 2000 שנה בגלות. יש יהודים שלא השתחררו מהגלות, הם עדיין הראש שלהם שם, מוחין דחתות. שריפת נשמה וגוף בים, איסורי הרג, הם כל ההריגות, המיתות המשונות וכל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה. שוב הרב בא להראות איך שזה נוגע גם אז, מה שהיה, הריגות ורציחות, וגם במצבים של לכאורה נראה על פני השטח שהכל בסדר, וזה הלחץ הכלכלי. ואכל כחירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. והרב חוזר שוב לחנק, כי זה הדבר הקשה. איסורי חנק הם האיסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות. ושמסתכלים בכל דבר שבאים לבנות את המדינה, לפתח, אז בכל דבר רואים את הכל דרך מקרים. יש לנו ניצחון במלחמה, זה בגלל שמישהו עזר לנו. יש לנו צורך לשמור על תרבות יהודית, על כל מה שעם ישראל צורך. עם ישראל דקוק לתורה, לבתי כנסת, לישיבות, איתנו לתורה. אנחנו עם יהודים, אז יש משרד הדתות, צריך להגיד שזה גם לנצרות וגם לאסלאם. אנחנו מדינה של אנגליה, צרפת, אנחנו מדינה של קולבו, אנחנו מדינה של עם ישראל. המדינה הזאת הוקמה למען עם ישראל, היא לא הוקמה כאן למען הנצרות והאסלאם. מה זה משרד הדתות? הרב צבי יהודה התנגד לתואר הזה, הוא היה קורא לזה המשרד לענייני דתם. אין משרד הדתות, אין דתות, יש דת אחת. וכאילו אנחנו כאן צריכים להתחשב בכולם, להתחשב בזכויות שלהם. זה מפריע להם שאנחנו הולכים לקבר דוד, אז צריך בקבר דוד, לא ממקום לנוצרים, כי הנוצרים אומרים שאותו פלומי אלמוני, כן, מצד אחד הוא נולד ברוח הקודש, מצד שני הוא צאצא של דוד המלך. אז הם מכניסים לשם פולחן, והמשטרה נותנת לזה גיבוי, בגלל הממשלה שצריכים יחסים טובים. זה סיבות קטנות וקלות להראות שכל התורה יש צורך של פולקלור, של מנטליות. אז נותנים לדתיים, הדתיים יכולים להיות מה שהם רוצים, אבל שלא ינהיגו את המדינה. שמעתם את המילים האלה רק לפני יום, כן? ראש הממשלה אמר שישמור על חרדים שלא יקבעו מה יהיה במדינה. הוא לא נגד שחרדים יחיו, תודה רבה, אבל הוא נגד שהם ינסו לכוון את המדינה. מי יכוון את המדינה? הם מתקדמים, הם מבינים, הם יכולים לשנות את התורה, הם מבינים. הדת היא בצד, צריך לשמור עליה ברמה קטנה, לתת להם לחיות בלי למות, אבל לא יותר מזה. לנעוץ תקוות במרחקים ומאורעות זמניות. אנחנו נקבל עזרה מאמריקה, נשתף פעולה עם אירופה, וכך יהיה לנו שלום, וכך תהיה לנו כלכלה מפותחת. בנטיות לב של מושלים ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח שאין להם כי מטרות קרובות מגושמות ומצומצמות. איך לאכול ואיך לשתות ואיך להתענג ואיך לבזבז את החיים. והקטנות מחוללת את החוצפה. ברגע מסוים הנוער אחרים מרגישים זה נמאס כל זה. אז אם כבר, אז הם מועסים בכל צורות החיים, בכל החוקים, ומורדים בכל דבר. מרגישים שאם יש חוק שאסור לנסוע יותר מ-80 קילומטר, הם ייסעו 120 קילומטר, להראות שהם מעל החוק, כי הם לא מאמינים בשום דבר. הם מרגישים שהכל הוא לא אמיתי, שהכל מזויק. אז כל המרד וכל הנטייה ללכת עם בגדים קרועים, עם כל מיני, להראות, אין לנו כבוד לשום דבר, כי הכל שקר. בחבל המחנק אחוז הרצבה מונע את הדיבור וסותם את האוויר. רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית, יופיע להשיב רוחה דמשיכה. בשביל להחיות מחדש את הרוח של המשיח צריך תורה גדולה, תורה מלאה אמונה, מלאה אמונה בגדלות, בהשגחה אלוקית על העולם, שעל ידי ישראל העולם יגאל ויתיקו לעולם מהמלחמות, מהמחלות, ואז ריבונו של עולם ירפא את העולם. וזה הכל על ידי אמונה גדולה, יראת שמיים גדולה, לא קטנונית שאדם יראה שמיים בשביל שהשם ישמור על הילדים שלו שלא יקרה להם אסון בדרך, ושהשם ישמור על הבריאות שלו, בשביל זה הוא שומר פערת משפחה, במובן של תיקון העולם כולו. ומתוך האפלה יביא אור גדול. אני רוצה קצת להקריא, ותדעו שבעולם הדברים משתנים, אנחנו לא רואים את כל מה שקורה, ואנחנו מתפרנסים הרבה מהתקשורת. מאמר על אתיקה רפואית, תוך שיחה עם הרב שפרן מירושלים, מלדן מרכז הרב, מלדן אצל הרב ספירד הזה צד. הרב שפרן הוא פרופסור לאתיקה רפואית המתעסק במגוון רחב של שאלות מוסריות, ולדעתו בנושאים הללו תמונים ההווה והעתיד של התחומה הישראלית לאנושות. הרב שפרן נותן דוגמה מתחום רחב שיצר ויכוחים מוכרים בעולם, תחום ההשתלות. אנו עסוקים בשאלה האם לתת עדיפות לדקות האחרונות של התורם שליבו עדיין פועם, או לחייו הארוכים של המקבל, ואפשר להוציא לב לפני שהוא מת בדיוק. עד למשנה, תהיה עוד כמה דקות, דקות אלה לא חשובות. שאם יקבל את הלב, יוכל להמשיך ולהיות לאורך שנים. אומר הרב, לצערנו בשנים האחרונות התפתחה בקהילה הבינלאומית מגמה מזלזלת בדקות האחרונות של החולה. המצדדים בגישה הזאת טוענים, מכיוון שהחיים המופקים באמצעות מכונה מעכבת את הגסיסה, הם המאלצים אותנו לקבוע כי הוא עדיין חי, עדיף לנתק אותו מהמכשיר שאנחנו נמצאים. כך בדיוק, כמו שהיה לפני 100 שנה, בטרם המצאת המכשיר. החולה ימות, לדבריו יתרמו. יש מספר לא מבוטל של הוגים ועתיקאים, עתיקאים בינלאומיים הסבורים. למדינת ישראל יש מסר ברור בתחום הזה. גם לשנייה האחרונה בחייו של אדם, יש דין של חיים שלמים. חזר אומרים שמי שמאמץ את עיניו של המת בדקות האחרונות שלו, סגר לו את העיניים, הוא כשופך דמים. כי אנחנו רואים את החיים לא בכושר הפעילות של החולה, אלא בזה שיש נשמה אלוקית כאן בעולם, והנשמה מאירה את העולם גם אם הוא לא מדבר וגם אם הוא לא עושה שום פעולה. עצם העובדה שיש נשמה, יש קדושה בעולם. וכל רגע וכל שנייה שלו חשובים מאוד. אנחנו יודעים שלחיי שעה מותר לחלל שבת ויום הכיפורים בשביל עוד שעה אחת של חיים. זאת אומרת שאנחנו יודעים שעוד מעט הוא יתפטר, הוא לא יחזיק מעמד, אז למה לחלל שבת? למה לחלל יום הכיפורים? אלה ערכים גדולים וקדושים, אבל כך מלמדת אותנו הלכה. זה נובע מתוך ההלכה היהודית שלפיה מותר לאם הגוססת לעשות הפלה כדי להציל את חייה. בתפיסה הקתולית יעדיפו לבקר את חיי העובר על חיי האם. תפיסה יהודית הרבה יותר פמיניסטית לתוך העניין. הרב שפרן סובר שמדובר בלא פחות ממהפכה. לא זו בלבד שהאתיקה היהודית התקבלה והצליח להשפיע על העולם שהצליחו לקבל את הגישה שלנו, אלא שהפכנו להיות המומחים הגדולים בעולם לקביעת מוות לצורך לקיחת איברים להשתרה. זה הכל בארץ נעשה על ידי ועדה שרב מהרבנות הראשית חבר בוועדה. ועדה של משרד הבריאות פיתחה תוכנה ייחודית המכשירה רופאים לקבוע מוות באופן מקצועי. התוכנה הזאת משמשת רופאים ברחבי העולם. זה דבר מאוד מעניין, כשהנושא עוד היה טרי, הייתה הסתייגות במדינת ישראל מעיגון עמדת ההלכה בחוק. בהתחלה, גם במדינת ישראל התנגדו לזה. אולם עתה לא זו בלבד שהתקבלה בישראל התפיסה ההלכתית, היא הפכה להיות אור לגויים, ורופאים מרחבי העולם מגיעים ללמוד איך קובעים מוות לצורך השלום. זהו נושא לא סימפטי, אבל התמדנו ברגישות המוסריות שלנו, והיא הופכת העתה להיות מחלת כלל העולם. לא רק בענייני השתלה עוסקת האתיקה הישראלית. הרב שפרן מספר כי בכל תחום שבו מתעוררות שאלות מוסריות, העם שהביא את המוסר לעולם נקרא לתת את חוות דעתו. בתרגום למחית נבואת ישעיה דבר השם בירושלים מתגשמת בכנסי אתיקה בינלאומיים. אין היום קונגרס בינלאומי באתיקה, מגנטיקה דרך תאי גזע עוברים ועד טיפול באויב, שלא שואלים פה מה אומרים היהודים. וכל העולם רוצים לדעת מה אומרים היהודים במדינת ישראל. אותנו אנחנו מקבלים פניות מאוניברסיטאות הנחשבות ביותר בעולם שרוצות לדעת מה עמדת המקורות הישראלים. הם לא רוצים לדעת מה אומרת מדינת ישראל, אלא המקורות היהודים. השאלות שבהן העולם מתעסק הן חדשות בעיניו, כי הן תוצאות של התפתחות הרפואה. אולם העם היהודי התעסק בשאלות הללו כשהם עוד נראו דמיוניות מבחינה מדעית. כשהתחיל עידן ההפריות היה דיון ביחס לקביעת אם היילוד, האם זו בעלת הביצית או האם הפונדקאית. הכנסייה בפריז נתבקשה לתת את חוות דעתם, אך סרבה ואמרה קודם צריך לשמוע מה אומרים היהודים. שומעים? כנסייה בפריז ביקשה לדעת לפני שהיא תאמר חוות דעת מה יש ליהודים להגיד. בכל מוסד אקדמי שמלמד רפואה בישראל יש גם מרכז אתיקה. אוניברסיטת בר אילן מקיימת לימודים בתואר שני ושלישי במדע והלכה. שם כמעט מחצית מהנושאים הם רפואיים. אוניברסיטת תל אביב היא אחת מהמובילות בתחום האתיקה הרפואית בעולם. כך גם באוניברסיטה העברית בטכניון ובספר לרפואה בצפת. אלו לא מוסדות דתיים, אך במקרה או שלא במקרה, בכל מרכזי האתיקה הרפואיים עומדים תמיד אישיים מרכזיים עם רקע תורני. ההלכה היא עתיקה ורעננה כיפן, בת 2,000 שנה ובת 20. היא יודעת להתאים את עצמה למציאות מתחלפת, משום שבאופן עקרוני אין הבדל בין שור שנגח את הפרה לבין רענו ששפשף את הפרות. עולם המדע נתקל בשאלות חדשות ואומר לעצמו, למה נשבור את הראש שנציל את הדיון להתחלה? יש לנו עמדה שבררו אותה מכל צדדים במשך אלפי שנים, והיא מתאימה למציאות העכשווית. המדענים הם אנשים רציניים שרוצים דברים עמוקים, והם מעוניינים לשמוע את הלבטים שהיו לחכמי ישראל בסוגיה. אמרתי נחום רק עובר, גם הוא תלמיד של הרצוי יהודה מהרבה שנים, והיום הוא עומד בראש המשפט העברי בישראל במשרד המשפטים, והוא היה בפגישה עם משפטנים מכל העולם, ו ושם דנו בכל מיני שאלות שמתעוררות מחדש בזמן שלנו. למשל, אם ההתקה של תוכנית ממחשב יש באיסור של גניבה, גניבה זה מושג אחר לגמרי, כן? אז זה עוד כל מיני שאלות מוסריות. ואז כל אותם אנשי המשפט תנו אליו ואמרו לו, לכם זה לא בעיה, לכם יש רמב״ם, לנו אין כלום. תגידו, מה אומר הרמב״ם בשאלות האלה? לא אנשים יהודים, לא דתיים, הם גויים, רוצים לדעת מה אומרת תורת ישראל. כי לתורת ישראל יש מבט הרבה יותר עמוק מאשר הקצנות הזאת. וזה הדבר שהתקופה של המשיח באה להרים גם את הגישה הרוחנית, את התפיסה שלנו, את ההסתכלות על העולם, את ההבנה של המציאות, מתוך העומק שלה ולא מתוך המדידה החיצונית של מה שרואות העיניים ושרואות האוזניים.